בפרשת וירא מופיעה המוטיבציה של הגאולה. כלומר, יש כל מיני סיבות שבגללם רוצים להיגאל, והשאלה שנשאלת היא, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול? ועל זה יש צורך בהסבר. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני אשם. כאן יש מספר שאלות חמורות שנשאלות למקרא הפסוקים הקרובים, שכל מה שהפסוקים האלה אומרים כבר נאמר לפני כן. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אשם. מה הוא מלמד אותו? שהוא אשם. את זה הוא כבר סיפר לו בסנה. ויאמר אל אברהם אל יצחק וליעקב אל שדי ושמי השם ונודעתי להם וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען ארץ מגוריהם אשר גרו בה וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. כל זה הוא אמר לו בסנה. לכן אמור לבני ישראל אני אשם והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים וכו'. כל זה נאמר לו בסנה. אחר כך יש עוד קושי בפרק ו' פסוק כ"ט. וידבר השם אל משה לאמור אני השם וידבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני גובר אליך ויאמר משה אל השם הן אני ערל שפתיים ואיך שמע אלי פרעה. זה כבר נאמר בסנה. הוא אמר כבד פה וכבד לשון אנוכי. פרק ז' פסוק א' ויאמר השם אל משה הרי נתתיך אלוהים לפרעה ואהרון אחיך יהיה נביאיך אתה תדבר את כל אשר אצווך ואהרון אחיך ידבר אל פרעה ושילח את בני ישראל מארצו. גם זה נאמר לו בסנה. אל תדאג, אהרון יבוא איתך. פתאום כאילו משה לא זוכר שכבר השאלה הזאת נדונה ושכבר נמצא הפתרון וכו'. מסקנת הטיפשים היא, אתם יודעים מי זה הטיפשים תמיד? בעלי ביקורת המקרא בחוג לתנ"ך באוניברסיטה. הם אומרים, אם כן יש פה שתי גרסאות של אותו הסיפור שחזרו על עצמם. המחבר לא שם לב, העורך לא שם לב שהוא מרכיב שני סיפורים שחוזרים על עצמם ולכן יצא מה שיצא. יותר מזה, תסתכלו בפרק ו' פסוק 14. אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן בכור ישראל, חנוך ופלוח חצרון וחרמי אלה משפחות ראובן ובני שמעון נימואל וימין ואוהד ויחין בצוחר ושאול בן הכנענית. אלה משפחות שמעון ואלה שמות בני לוי לתולדותם, גרשון וקרת ומררי וכולי, עד שבסוף מלמדים אותנו את הולדת משה. הולדת משה סופרה לנו כבר מקודם. המחבר לא שם לב שכבר ידוע לנו מי הוא משה ואיך הוא נולד, וצריך פתאום לספר לנו איך הוא נולד. תשובה. עכשיו, השאלה הזאת יש לה תשובה מתוך הבנת הסגנון המקראי בכללו, כי כל המקרא כולו בנוי מפרשיות כפולות. המפורסם ביותר, שני סיפורי מעשה בראשית, כן?
אנחנו עומד אומרים פרשת שמות בסנה, אבל אתם אומרים מי הוא? הוא לא מעביר את המסר לבני ישראל. שמשה בא ל...
אבל יש אותן הקושיות, שם הוא אומר אני ערל שפתיים, גם פה הוא אומר ערל שפתיים.
פה אני בא לסנה, אני אומר אנוכי אליי, אל אביך, אל אביך. אתה אומר מי אני?
לא, הוא אומר מי, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. והיום אומר השם אל משה, יהיה אשר יהיה. גם זה נאמר. עכשיו, יש פתרון פשוט להגיד מה שנקרא הפתרון ההרמוניסטי. לומר שכשהתורה חוזרת על עצמה, היא באה להוסיף פרט שלפני כן לא נאמר. כן? הרבה פעמים יש בחז"ל גם פתרון כזה. למה נכפלה פרשה זו? מפני דין זה וזה שעוד לא אמרנו, ואת הדין הזה צריך להוסיף. כן? זה הפתרון המצוי. גם הרבה פעמים אצל רש"י רואים דברים כאלה. כיוון שלא ישלים נקודה זאת, ישלים אותה עוד פעם. אבל עצם החלוקה היא שתי פרשיות מובנת. מדוע התורה לא יכולה לעשות פרשה אחת סינתטית שתכלול את כל הפרטים של זה ושל זה? אלא, מה? זאת
השאלה
על משנה תורה בכלל, למה לחזור, כן? זה בכלל שאלה כללית על כל התורה כולה. אלא כנראה שיש לנו כאן איזשהו משפט כללי בנבואה, שהנבואה היא אותה נבואה אבל היא משתנית לפי הכלי, והכלי משתנה לפי הזמן והמקום. זאת אומרת, נבואת הסנה חוזרת על עצמה גם עכשיו. עכשיו, לפי זה צריך להבין, כשמשה שומע את השם ומשה מקשה קושיות והקדוש ברוך הוא נותן לו תירוץ ומשה מקשה על התירוץ והקדוש ברוך הוא עונה לו תשובה על הקושיה שהייתה על התירוץ של הקושיה, כל זה, זה לא דיאלוג. זה עצם הנבואה. הנבואה, התוכן הנבואי עובר דרך שאלה ותשובה. כלומר, גם חרון אף השם, כל זה חלק ממכלול אחד גדול של נבואה שעובר למשה. כולל הקושיות של משה והתירוצים וחרון אף השם והאיסוסים, כל זה מהלך ההתגלות של הנבואה. ולכן כשאותה נבואה חוזרת בארץ מצרים, היא חוזרת עם השאלות עם התשובות. מובן? השאלה של משה, אני ערל שפתיים, היא חלק מהנבואה. שהרי לא ייתכן לומר שיש אצל ריבונו של עולם רעיונות שעולים לו בראש אחרי שמקשים עליו קושיה. ברור? לא חשבתי על זה. טוב, אז יש לי תשובה. כן? זה לא ככה. אלא הכל ידוע מראש, אלא מהלך ההתגלות הוא בסגנון של שאלה ותשובה. מובן? כי יש אופן אחר של התגלות אותה נבואה בסנה, הוא בארץ מצרים. אותן השאלות, אותן התשובות, הן מופיעות עכשיו במשמעות אחרת לפי הנסיבות, לפני שפרעו מתנגד ואחרי שפרעו מתנגד. ולכן צריך להחזיר את הידיעה. משה הרי, וישוב משה אל אדוני ויאמר. מה הוא אומר לו? לא, סליחה, וישוב משה אל השם, יודקה ובקה, כן, בפסוקים האחרונים של הפרשה הקודמת. וישוב משה אל יודקה ובקה, שנגלה אליו בסנה, ויאמר. מה הוא אומר לו? אדוני, א' ד' נ' י'. מה הוא אומר? אתה לא הוויה, אתה מידת הדין, ואתה סיפרת לי שאתה מידת הרחמים. כן? למה הראות עליו? מה זה? למה זה שלחת אני אומר? אז באתי אל פרעה לדבר בשמך. מה זה שמך? י' כ' ו' כ'. אם כן, סיפרת לי שאתה תגאל במידת הרחמים, ומה קרה במקום זה? הראה לעם הזה ואתה לא התעלת את עמך. אם היית אומר לי שאתה בא אליי בשם אלוהים או שם אדנות, לא הייתה בעיה. אבל עכשיו שאתה בא בשם הוויה, אז למה זה קשה? לכן צריך לחזור על כל נבואת הסנה מחדש. ואיך זה פותח? בתחילת הפרשה, וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני השם. כלומר, מידת הדין אומרת, אתה לא יודע שהדין הוא הרחמים בישראל, כי עוד לא נתגלה לך ייחוד המידות. אבל עכשיו הגיע הזמן שתדע. מובן?
אדנות זה מידת הדין?
אדנות ואלוהים זה שני שמות של מידת הדין. זה מידת הדין הקשה, זה מידת הדין הרפה. מה? דין הרפה זה שם אדנות, דין הקשה אלוהים. כן?
אז אותה נבואה חוזרת עצמה?
אותה נבואה עצמה חוזרת. אבל עכשיו עם ביאור אחר, מכיוון שכבר התחילו הקשיים. ולכן גם השאלות של משה וגם תיאור הולדת משה חוזר. כן? כי עד עכשיו משה נולד כמצרי, ועכשיו הוא נולד כעברי. מספרים את תולדות שבט ראובן, שבט שמעון, שבט לוי, מגיעים למשה. ואילו בפרשת שמות, משה עדיין בלוע בתוך קליפת מצרים. ולכן מספרים שיש איש מבית לוי שלקח את בת לוי, ולא אומרים את השמות שלהם. מה שאומרים שבת פרעה באה אל היאור ותקרא את שמו משה. כן? עכשיו מדברים על אם הילד, לא יודעים שזו יוכבד.
מה הסבר?
מה? כי עכשיו משה נהיה עברי. כן? בספר שמות? בפרשת שמות? ודאי שלא. כי שמה בפרשת שמות? מה? בפרשת שמות משה מופיע כמצרי, אז העבריים המתערבים בלידתו נעלמים, מחוקים. בפרשת וערה הוא נהיה עברי, לכן אומרים את שם אביו העברי, עמרם, בן יצהר, בן קהת. לא, זה עמרם, בן קהת, בן לוי. עכשיו, זה אם כן הסגנון של התנ"ך, הוא באופן קבוע כזה, בא להראות את ההתאמה בין שני מישורי מציאות תמיד. לפעמים בין ההשגחה העליונה לבין היוזמות של בני אדם, כמו בהמלכת שאול. מי ימליך את שאול? האתונות או העם? תחליטו. יש פרשה שאומרת שהאתונות ימליכו אותו, פרשה אחרת שהעם ימליך אותו. זה אותו הדבר.
המבנה נכון גם כן בנח?
מה בית?
אותו מבנה בנח?
בנח, כן, ודאי. כל הנח כולו בנו באופן הזה.
מי מסביר את ההבדלים בין דברי ימים ומלאכים?
למשל, כן, ודאי. אפשר גם להגיד את זה.
גם בנבואה כשמשה
חברו הרי זה גם הפירוש המיוחס לרשי בדברי הימים אומר את זה, שמגמת בעל ספר דברי הימים היא לשבח את בית דוד. כן,
גם כאשר משה רבנו מקבל כשהקדוש ברוך הוא להראות את פנים, אז זה כאילו נבואה, לא דיאלוג, או כאשר הקדוש ברוך הוא מבקש להשמיד את עם ישראל?
כן, ודאי. הזוהר אומר שזה הכל טריק. כן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני רוצה להשמיד את עם ישראל. משה בא ואומר, לא 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 לא, אל תעשה את זה. טוב, בסדר, אני לא עושה. אז הזוהר אומר זה פשוט, זה כמו אב ואם שהחליטו שמגיע עונש לבן. איזה עונש מגיע לו? לפחד. אז איך עושים את זה? צריך שהאב יעשה כאילו הוא רוצה לתת מכה, והאם כאילו היא מונעת, וזה בדיוק מה שירצו להשים. טוב? אז זה הטריק. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשמיד, משה אומר לו, אל תשמיד, ובדיוק מה שיצא זה מה שירצו שיצא מלכתחילה, הפחד. אם כן, זה הכל מבוים.
מה
לפעמים כן יצא, נכון. אם כן, מה הוא אומר לו? ואירה אל אברהם, יצחק ויעקב ואל שדי. כאן תראה את המוטיבציה של הגאולה. כן.
אז מה הטעם עכשיו שבאנו את השינויים? איזה שינויים מעידים על כל מה שרב אמר? איזה שינויים יש בין מה שהיה?
אז אפשר לעבור נקודה נקודה. הבאתי דוגמה אחת, הולדת משה, איך היא מתוארת פה ואיך היא מתוארת שם, למשל. כן? מה? או למשל, הביטוי של כבדות הפה של משה בפרשת שמות זה כבד פה וכבד לשון. כאן זה ערל שפתיים, זה לא אותו דבר. כן? כלומר, כבד פה וכבד לשון זה חיסרון עצמי. ערל שפתיים, עורלה, זה רק כיסוי שצריך להסיר. כן? אם כן, משה מזמין את מילת לשונו. את מילת שפתיו, יותר נכון. כן? יש הבדל, אפשר לעבור על נקודה נקודה, אבל זה אנחנו לא נעשה, כי זה עבודה מדוקדקת מדי שאין לנו זמן בה. במסגרת המצומצמת שעומדת לרשותנו. ובכן, כן? מה? כן. כי זה לא אותה נבואה. אנחנו מבינים את מהלכי ההשגחה באופן שונה, לפי מצבים שבהם הגאולה מתחילה, ומצבים שהגאולה ממשיכה. הרי למה נכתבו כל הפרשיות האלה? בשביל מה אנחנו צריכים לדעת את כל ההתלבטויות של משה ומה נאמר וכו'? נבואה שהיא צריכה לדורות נכתבה, נבואה שהיא לא צריכה לדורות לא נכתבה. אם כן, כוונת התורה כדי ללמד אותנו הלכות גאולה, כדי שנדע איך נגאלים, לכן זה כתוב.
הדבר הזה שקוראים
בגלל שהמצב השתנה, במצב משתנה אתה תופס את האלוהות באופן אחר. מי הוא גואל ישראל היום במדינת ישראל? אנחנו מבינים אותו אחרת אחרי מלחמת ששת הימים או אחרי ההסכם עם ערפאת. כן? זה קצת שונה. מי הוא אלוהי ישראל? צריך כל פעם ללמוד מחדש. יש כאלה שקשה להם ללמוד מחדש, אז הם מחליטים שצריך לשנות את היחס אל המדינה. כן? ולמחוק חלקים מברכת המדינה. יש כאלה שחושבים ככה. אני חושב שכן צריך לבקש את זה. כן, בבית כנסת שלי ממשיכים להגיד תלמיד צריך המקובל. כן, כן.
זה לא אומרים
בכלל. כן, אדם. מה?
מה עם זה
שלא נפסיקו בשם
רשעים
ירקב? שם רשעים ירקב, נכון, אנחנו מקווים ששם רשעים ירקב, זה נכון. מה הבעיה?
אז למה לבקש את זה? אתה מבקש שם רשעים ירקב? לא.
אבל הם ראשיה, שריה ויועציה. אז מה? אתה יודע מה שדמר במסרת אבות? רבי חנינא זקן הכהנים אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות. איזה מלכות זה? הרומאים. רבי חנינא זקן הכהנים ראה את החורבן של אספסיאנוס, כן? וטיטוס, והוא אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות. אני חושב שרבין עדיין קצת יותר טוב מטיטוס. טוב. כן. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם, ומגלה לו את המוטיבציה שיש לבורא לגאול. וכאן יש דברים מעניינים. רגילים כששואלים למה הקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים, מה הוא רצה מישראל? מה התשובה המקובלת? רצה לתת להם את התורה. על סמך מה אומרים את זה? מה? זה לא כתוב בשום מקום שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו כדי לתת לנו את התורה.
מה זה למשה?
הוא לא אמר את זה למשה.
תעבוד השם במקום
הזה. הוא אמר שזה הסיבה שהוא מוציא אותם? לא. וזה לך האות כי אנוכי שלחתי לך. והוציא אחרי אתם ממצרים, תבין את האלוהים על הר הזה. כלומר, אם אתה רוצה ראיה מוחלטת שאני שלחתי לך, בהר סיני זה יתברר. אבל זאת לא המטרה של היציאה. צריך פשוט לקרוא מה שכתוב. לא כתוב שבשביל זה הוא מוציא אותם. איפה הקדוש ברוך הוא אומר למה הוא מוציא את ישראל ממצרים? כאן, בפרשה שלנו. ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי ולפני השם הודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אותם ואזכור את בריתי. וכן, מה מחייב את הקדוש ברוך הוא?
הברית
שהוא קראת עם האבות לתת להם את ארץ ישראל. לכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם מתחת פעילות מצרים והצאתי אתכם מעבודתם וגלתי אתכם מזרוע נטוע ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם מלאם והייתי לכם אלוהים, ידעתם כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מתחת קהילות מצרים, והביתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. עד כאן הצהרת העקרונות של הבורא. הוא אומר, אני מוציא אתכם ממצרים כי יש לי מחויבות, נשבעתי לאבותיכם לתת לכם את ארץ כנען, לכן אני מוציא אתכם. אין פה שום טענה, שום טיעון דתי מאחורי החלטת ההוצאה הזאת.
אתה אומר, בא
בגלל התיקון
של ישראל.
לא, וגם שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואז מה קרה? והזכור את בריתי. לא הסבל שלהם הוא המניע האמיתי של הוצאתם. הסבל רק הזכיר לי את בריתי.
מה?
שלבים, איפה? נו, איפה כתוב מתן תורה פה? מה זה והייתי לכם אלוהים? זה מתן תורה? מה פתאום? מה פתאום? איפה כתוב והייתי לכם אלוהים בתורה? זה כתוב בפרשת לך לך. כן? להיות לך לאלוהים. כן, מה זה? ייתן לזרעך את ארץ כנען, להיות לך לאלוהים. אומר רש"י שכל הדר בארץ ישראל יש לו אלוה. זאת אומרת, הייתי לכם אלוהים שייתן לכם את ארץ ישראל, זה המשמעות. ואתם תהיו לי לארץ. איפה נאמר כאן מתן תורה? לא מוזכר מתן תורה.
כל
הרעיון
של
להיות
העם של השם, באתם לארץ ישראל?
נכון.
אבל אין העם, הייתי לכם והייתם...
זה לא נכון, אין פסוק כזה בספר שמות. לא, בפרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא, בספר דברים. היום הזה נהיית לעם, לשם אלוהיך. לא, זה היה בכניסה לארץ. פרשת כי תבוא נאמרה ימים ספורים לפני פטירתו של משה, נכון? היום הזה נתעלם לשם אלוהיך.
לשנה האחרונה זה הבאתי כל הרעיון של להביא אותנו לארץ ישראל.
נו,
זה קבלת עולם מלכות שמיים.
מה זה קבלת עולם מלכות שמיים?
איפה שעם ישראל נמצא, שם הקדוש ברוך הוא נמצא.
נכון, מה זה קשור למתן תורה?
מתן תורה זה גם קבלת עולם מלכות שמיים.
לא, זה סגנון, הייתי אומר, משני של קבלת עולם מלכות שמיים, במובן הזה שמתן תורה לא היה מתוכנן ליציאת מצרים, אלא הנסיבות יצריכו את מתן תורה. כן? כן, מאור.
איזה נסיבות? אני לא מבין מה הרב רוצה ללמד על ידי זה שמה שלא היה צריך מתן תורה.
זאת אומרת, מה אני רוצה ללמד בזה, והוא שהקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל, לא אלוהי הדתיים. זאת אומרת, הדתיים זה מי שמקבל על עצמו עול תורה ומצוות. זה משהו נוסף המתחייב מן הזהות הישראלית. אבל הזהות הישראלית כשלעצמה היא הכלי להופעת השכינה. זאת אומרת שהכניסה לארץ ישראל היא הקובעת אותנו כאומה, כעם השם, ועל גבי זה יש מתן תורה. מובן? אגב, כך אומר רבי יהודה לוי בספר הכוזרי, במאמר ראשון, פסקה י' א', מה נאמר שם? אמר החבר, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציאם ממצרים, ו... הרחילם את המן במדבר והכניסם לארץ ישראל אחרי שהגירם את הים ואת הירדן ושלח עליהם את משה בתורתו ואחריו אלפי נביאים. הבנתם איך זה כתוב שם? איזה סדר זה מופיע? הם נכנסו לארץ ישראל. ושכחתי להגיד לך שלפני שהם נכנסו לארץ גם היה מתן תורה. זה בעצם מה שכתוב בספר הכוזרי. השלב האחרון הוא התורה. זאת אומרת, אם יש צורך אז גם תקבל תורה מהר סיני, אבל אפשר גם בלי.
זה
היה, נגיד, זה ההתנהגות הטבעית של האומה, אז אין צורך דווקא שזה יופיע בצורה שזה יופיע. על כל פנים, המחשבה הדתית היא משנית לעומת יציאת מצרים. המוטיבציה האמיתית זה שבני אברהם, יצחק ויעקב הם הדגם האנושי הרצוי לפי האלוה. זאת אומרת, האלוה סבר שזהו הדגם האידיאלי של האנושיות, ולכן הוא מוציא אותם ממצרים. לא, איפה זה כתוב? תביא לי. לא, הברית קובעת שנכנסים לארץ ללא תנאי. להתמיד בארץ זה לא חלק מהברית. יש ברית נוספת כדי להתמיד ישיבתנו בארץ, זה המצוות. ברור? זה רואים את זה במפורש, זה פסוקים מפורשים בספר דברים. לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את הגויים האלה, אלא מהשבועה שנשבע על אברהם יצחק ויעקב, אתה רוצה להתמיד את ישיבתך בארץ, כאן צריך תורה ומצוות. נו? כי אם לא, אז תגיד. כן, אני לא יודע למה לא שמים לב להבחנה הזאת.
זה בתוך מים.
נו. הוא קיים, הוא הביא לחצרות. כן, הוא לא היה צריך, הוא לא היה צריך שכתיבו לו שולחן ערוך. זה היה טבעי אצלו. אלא מה? יש חולשות באומה. החולשה הראשונה היא החולשה הפוליטית. פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה, אז צריך להביא אותם דרך המדבר ים סוף כדי שיגיעו להר סיני לקבל תורה, לחזק אותם. הבנתם? אבל מי שהגבורה הלאומית אצלו בתוקף, אז השם הוא אלוהיו גם ללא ההתגלות הזאת. לא, לא הגילוי המפורש של שולחן ערוך של תורה ומצוות. כן.
זה שאנחנו יותר חלשים ממי שלא שומעים את זה, אנחנו צריכים את זה. בפועל, יש אנשים שלא צריכים את זה
לא צריכים את זה כדי להיות עם השם, אבל הם צריכים את זה כדי להוציא את זה לפועל. זאת אומרת, אם אתה כבר מישראל, אז התורה זה מחייב אותך. אבל אם אינך מישראל, לא התורה עושה אותך מישראל. מובן?
אם זה שולי...
כלומר, לא, זה לא שולי, זה שני.
זה משני.
כן, זה לא שולי, יש הבדל.
מה
זאת אומרת, קודם להיות יהודי, אחרי זה דתי. אבל להיות דתי בלי להיות יהודי, יש בעיה בזה. מובן? כלומר, הזהות הלאומית היא היסוד.
אפשר.
אפשר. יש הרבה גויים שמאמינים בדת ישראל ומקיימים את מצוותיה. קוראים לזה נוצרים.
כן? הרב אמר שהוא הביא את
זה יש גבורה. הכומר יודע הרבה יותר יהדות מרוב הישראלים בדיזנגוף.
זה לא
מרקו.
אתה לא צריך אחד השני אבל.
הוא לומד יותר תורה ממנו.
השאלה איך הוא רואה את זה?
רואה את זה צורה עקומה, כן.
אבל זה דרך גבורה לעבור דרך פלסטין, כלומר, אז בגלל, זה דרך גבורה.
כן.
ובגלל שאין כל כך את הגבורה הזאת, אז עברנו דרך...
נכון.
כלומר, התורה.
נכון.
אז יוצא מזה ש...
הבנתי, הבנתי, אז הסברתי לך, שיש פה יסוד, ואגב, זה עוד קומה.
אבל הרב, יש בגלל זה, שאנחנו עם השם, בלי התורה
גם. זה נכון, כי אנחנו עם השם גם בלי התורה, זה נכון.
להגיד שאולי
אז
יש כאלה
שהם יותר חבקים הבנתי, טוב כן מה? איך אדם מתגייר? זה דווקא שאלה יפה מאוד. בשולחן ערוך כתוב ככה שצריך לייאש את המועמד. אדם בא להתגייר, מייאשים אותו. איך מייאשים אותו? מציבים לפניו קשיים. הקושי הראשון זה הבירוקרטיה, אבל זה לא כתוב בשולחן ערוך. התיק שלך עבד, צריך לעבור לרבנות הראשית ברמת גן, ושם במועצה הדתית, שם זה פתוח רק ביום שלישי אחרי הצהריים, אבל אם אתה תתאמץ, אפשר להתקשר למזכירה הביתה, נכון שהיא עברה כתובת, אבל זה לא כתוב בשולחן ערוך. המייאשים על ידי שתי שאלות שמקשים עליו. שתי קושיות. אומרים לו, לא כדאי לך להתגייר. א', כי. מה היית אומר למועמד כדי להגיד לו שלא כדאי להתגייר? כן, זה הקושיה השנייה שאומרים לו. הקושיה השנייה... לא, כל זה קשור לקושיה השנייה. אומרים לו, תשמע, שבת, מילה, כל הצרות, מה הקשרות, אתה יודע מה זה מדיח כלים, בלגן, אתה מחפש את הצרות האלה. זה הקושיה השנייה שמקשים עליו. הקושיה הראשונה זה, אתה נורמלי? אתה יודע איזה צרות יש לעם ישראל מבחינה פוליטית? כן? יש לך בעיה של אוטונומיה, ויש לך בעיה של סקאדים, ויש לך בעיה של קליטת עלייה, ובעיה של מילואים. אתה רוצה את זה? זאת אומרת, אנחנו דורשים ממנו הזדהות עם הגורל ההיסטורי של האומה. כלומר, הגיור זה לא מעבר מדת לדת, אלא מעבר מאומה לאומה. אם הוא מספיק משוגע כדי להגיד שהוא רוצה את זה, אז הדיינים מתאוששים, ואז מקשים עליו, אבל מה עם המצוות? והוא בא ואומר, אני גם את זה רוצה, אז מכניסים אותו למקווה, וכתוב בהלכה שכשהוא עולה מן המים הוא יהודי. כלומר, אם הוא לא עולה... טוב,
קופים אותו בגוי?
אז אין לי פה בעיה, כן. טוב. עכשיו, אם כן, פה הנקודה הזאת היא ברורה מאוד. עכשיו, אתם רואים שבמהלך הגאולה כל הזמן משה בא אל פרעו עם טיעונים דתיים, שלח עמי ויעבדוני במדבר. אומר, בהוציאך את עמי מצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. כל מיני טיעונים, זה טיעונים דתיים, כי זה מה שצריך להגיד לו. יש במסכת כתובות, כתוב שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל, שלא יגלו את הסוד לאומות העולם. איזה סוד אסור לגלות לאומות העולם? אז רש"י אומר, סוד טעמי תורה. זאת אומרת, טעמי המצוות אסור להגיד לגוי. למה? כי אם אתה תגיד לו את הטעם האמיתי של המצוות, הוא ישנא אותך. מדוע? מה הטעם האמיתי, למשל, שאסור לאכול חזיר? הטעם זה כדי להבדיל אותי מן הגוי. כלומר, הגוי בא ואומר, בוא אליי, יש מסיבה, אוכלים נקניקיות חזיר? לא יכול. למה אתה לא יכול? אתה לא חבר שלי? אז אם אתה תגיד לו, כי אני מעם אחר, וזה בזמן הגלות, כן? הרי השבועות האלה זה בזמן הגלות. אתה מעורר אנטישמיות. אז אם אתה מעם אחר, אז מה אתה עושה בארצי? אז תלך מכאן. אבל אם אתה אומר לו, תשמע, אני מאוד רוצה, אבל יש לי סיבות דתיות. מסיבות דתיות, זה דבר שמפחדים ממנו. זה בסדר, כן? יש מחלקה לסיפוק צורכי דת, כן? זה טוב, אני לא מתעסק בזה, אתה מבין? דתי, אני מבין, בסדר. לכן, זה בדיוק מה שעושה משה כלפי פרעה. הוא אומר, יש לנו סיבות דתיות לצאת ממצרים. כן? הסיבות הלאומיות זה בשביל בני ישראל.
איזה סיבות דתיות? למה משה כיבו?
טוב, זה אנחנו עוד... טוב. עכשיו, כאן יש במילים הראשונות של הפרשה דברים קשים להבין. מה זה? ואירה? אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי. רש"י מפרש את המילה ואירה, מה אומר רש"י? אל האבות. ואירה, אומר רש"י, אל האבות. לכאורה מה רש"י הוסיף? הרי זה כתוב, אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. אז מה רש"י פירש כאן? כוונת רש"י כנראה להסביר קושי שמתחייב מעצם המילה ואירה. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר ואירה, והלא, יש לנו כלל, לא יראני האדם וחי. אז איך האבות יכלו לראות והלא נאמר לא יראני? אז מה זה ואירה? לפני שנה. לפני שנה. כן? מתי זה היה?
אמרת פעם שעזר אמר שאומרה את אברהם אצל
יעקב. לא, אבל זה לא מה שכתוב כאן. כן? מה שכתוב כאן זה שהשם נראה אל אברהם, והשאלה היא איך הוא נראה, הרי לא יראני, אלא צריך לומר שאברהם, יצחק ויעקב לא היו בחיים, כי הרי כתוב לא יראני האדם וחי. אם כן, הם לא היו בחיים אם הם ראו. וזאת למה? אומר רש"י, מפני שהם היו אבות. זה מה שרש"י, והראה, איך יכולתי להיראות אליהם? מפני שהם היו אבות. מה זה להיות אבות? מה פירוש בכלל המושג זכות אבות? היה אפשר להגיד זכות אברהם, יצחק ויעקב. כשאנחנו אומרים זכות אבות, אנחנו רוצים להגיד שהזכות של אבותינו היה בזה שהם הסכימו להיות אבות. להיות אב, בהגדרה להיות אב, זהו דבר קשה מאוד. פירוש הדבר, אם אני אומר שפלוני הוא האב של אלמוני, אז מי חשוב?
פלוני.
הבן, כן? להיות אב של, זאת אומרת שאותו פלוני הוא החשוב, לא האב. זאת אומרת, להיות האבות הכוונה שכל חייו, שכל חייהם של האבות היו למען הגורל של בניהם. כלומר, הם חיים למען מציאות היסטורית שהם בעצמם לא יהיו שותפים לה. אז זה להיות מחוץ להיסטוריה. הם לא בחיים. זה זכותם. לכן, השם אומר, נראיתי אל האבות, ולכן הוא מוסיף, באל שדי. מה מסבירה שמה זה אל שדי? מי שמבטיח, מי שנותן הבטחות. איך אומרים? התאחי אבל לא התאחי לקיים. זה בדיוק מה שאומר הבורא. כיוון שהם היו אבות, נראיתי אליהם בל שדי. הם חיו אותי, הם חיו איתי בבחינת האלוה המבטיח הבטחות. כן? זהו הזכות שלהם. אבל השם י' כ' ו' כ' שהוא האלוה המקיים את דברו, זה הם לא הכירו. הם לא הכירו. כן, וכאן יש פה איזה בעיה. הרי בספר בראשית כתוב פעמים רבות ויאמר השם. ויאמר השם אל אברהם. כן? וירא אליו השם. כן, ליצחק. וגם ליעקב. והנה השם יצר עליו, י' כ' ו' כ'. אז מה זאת אומרת תשמיע השם לדודתי להם? כן, אז כמובן, שוב, בעלי לקרוא את הנקרא, בשנותם הרבה, אומרים, אז אם ככה, יש פה מחלוקת מקורת. כן? אבל בואו נראה מה שכתוב. ויראה אל אברהם, יצחק ויעקב ואל שדי, פשוט אני מקצר, כן? ושמי השם לא נודעתי להם. זה כמובן על פי הדקדוק לא תקני, היה צריך להגיד, או ובשמי השם לא נדעתי להם, או ושמי השם לא הודעתי להם. אבל ושמי השם לא נודעתי להם, לא מסתדר. רבי אברהם בן עזרא מצא פתרון פשוט. הוא אומר, הבית של בית שדאי זה מושך עצמו ואחר עמו, כלומר זה בית, זה בית אל שדאי, הוא בית שמי אשר לא נודעתי להם. כלומר הבית משמשת לשני הביטויים, ותארי זה, זה עיקרון שחוזר 50 פעמים בערך אצל רבי אברהם בן עזרא, שיש כלל של...
איזה דברים? אחרית הימים. כלומר,
יש נקודות, איך קוראים לזה?
דקף
קטון. מה זה דקף קטון?
זה כמו פסיק,
נכון?
זה כמו פסיק.
אז מה, וגם, מה יש מלחת לשדאי? אתנח. אתנח או אתנחת. מה זה אתנח או אתנחת? זה יותר פסיק אפילו. זה כמעט נקודה. אז כאילו צריך לקרוא את זה לך. ואירה, אל אברהם, אל יצחק, אל יעקב, אל שדאי, נקודה. ושמי השם פסיק. לא נודעתי להם. אז זה עוד יותר מבולבל, נכון? אלא הכוונת, אז תראו מה שרשי אומר, יש פה רשי למישהו? תודה. אני אקרא לך את זה, אומר רשי, לא הודעתי אין כתיב כאן אלא לא נודעתי. לא ניכרתי במידה אמיתית שלי, שעליה נקרא שמי השם נאמן לאמת דבריי, שהרי הבטחתים ולא קיימתי. מה אומר רשי? שם השם האמיתי זה דווקא שמו של מי שמקיים. אז אומר ככה, ואירה אל אברהם יצחק ואל יעקב, איך נגרתי להם? בל שדאי, בתור מי שמבטיח. אבל שמי האמיתי מה זה? השם, הוא שמי, השם, אבל שמי הוא השם. מסקנה? לא נודעתי להם. מה? מכיוון ששמי השם ולא קיימתי, אם כן, לא נודעתי להם. לא שהם לא ידעו את שמי, לא נגליתי להם בשם הזה, כלומר לא נודעתי להם שהרי שמי האמיתי הוא השם.
מבחינת
מודעות? כן, מבחינת גילוי.
שמבחינת זה גילוי יותר עמוק מלראות?
לא,
נראה והראה,
לא
נודעתי.
לא, לראות זה יותר, אבל בין שדאי לך. כן?
מה זה והראה אליו השם?
כן, אבל לא נודע לו. כלומר, לא נודע לו כאשר. נראה אליו ולא נודע לו, כיוון שלא קיים. כן? היכול ידעים
שזה
מה זה אפשר לומר ככה?
אחר כך,
כאילו,
נכון, השם
שלי יביא את זה כזה. ולכן לא נודע. כן. מסקנה, לא נודעתי.
אבל הם,
מה זאת אומרת, הוא התגלת, והוא לא אומר שזה שם השם, אבל הם לא יודעים מה זה נכון. הם הבינו, אפילו. אבל זה לא נודע, במובן הזה, שהשם הזה לא בא לידי ביטוי במציאות. להיוודע הכוונה שיש לזה ביטוי במציאות, והאדם ידע את חווה אשתו, זה במציאות.
כן, זאת אומרת, אני רוצה להרחיב שאברהם הוא הראה בשם השם, הוא לא הרבה שדאי. זה משהו קצת קצת.
אבל הוא לא נודע בשם השם.
בסדר, אבל כתוב והראה אליהם בן שדאי.
כן.
הוא שמי השם, הוא לא נודע אליהם, אבל למה הוא הראה אליהם גם לא רק בן שדאי, גם בשם השם.
נכון, והוא לא אומר, הוא שמי השם לא הראיתי להם.
כן, נכון, אבל רק
בעל
שדאי
פה
זה...
לא כתוב שרק בעל שדאי?
משתמע.
לא, כלומר, ואירה אל אברהם יצחק וליעקב. כשאני הייתי כבר השם, הרי מי מדבר? ויאמר אליו, אני השם, י' כ' ו' כ'. ואני השם, י' כ' ו' כ', נראיתי אל אברהם יצחק וליעקב. לכן מוצדק הפסוק ואירה אליו השם. אבל זה היה בזמן שהייתי רק אל שדאי. כיוון שהייתי רק מבטיח אז.
וכאן מה הוא אומר?
אבל כשם הוויה לא נודעתי עדיין.
כמו מה שהיה פעם, זה היה בתור עכשיו.
השם נראה, י' כ' ו' כ' נראה, כשהוא היה רק באל שדה.
זה מהתנת
העמוד,
הוא נפל שדה.
כן? מה?
זה עכשיו חמיר. כן? חמיר, מרגיש שישכב פחות. כבוד הזרע בפרט הארץ.
כן, טוב, תראו שם.
שכת הזרע זה באל שדה, שכן נודע, היה כבר התפתחות של נודע להם.
אז אותו דבר, זה בדיוק, הזרע, זה ההבטחה שיהיו בנים, זה מבחינת האבות, ואירע אל האבות. זה אחר כך שמי השם, זה הארץ, זה לא נודע, כן? כי הרי הברית הייתה על הארץ, כן.
אבל אם ככה, כל ספר
שהוא מתפסה את ההבטחה, כי הוא זאת שאלה מעניינת. אז אם אנחנו נשבע, וכאן הוא נשבע, שהוא ייתן להם את הארץ, למה הוא לא קיים? איך חטא המרגלים יכל לעכב את זה? זאת שאלה גדולה. אז תסתכלו מפורש כאן בתורה.
זה
דרוש. תסתכלו בתורה, זה כתוב מפורש בפסוק ז', בפרק ו', פסוק ז'. ולקחתי אתכם מלעם, והייתי לכם אלוהים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלת מצרים ומציא אתכם אל הארץ. זאת אומרת, יש פה תנאי. אם תדעו שמי שהוציא אתכם ממצרים זה אני, אז תיכנסו לארץ. אם תגידו שהמדינה, שהעצמאות שהגיעתם אליה היא טבעית, זאת אומרת, תהיו חרדים, אז לא תיכנסו לארץ. אם תודו בכך שמי שהביא לכם את העצמאות הזאת זה אני, וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, אז והבאתי אתכם אל הארץ.
למה זה
כתוב כאן
וידעו מצרים?
עכשיו אנחנו
מדברים
על זה.
למה
ידעו מצרים? מה? כי זה תלוי בבחירה שלנו.
אבל כמה?
מיעוט
קטן
מאוד שמתכתב מצרים המצרים. כן? אז אולי בעיה בין. כן?
לא הבנתי עוד פעם. בין להתראות לבין להיוודע.
להיראות, הכוונה להופיע. זאת אומרת שיש ידיעה מי הוא המדבר. להיוודע, הכוונה שדבר הזה בא לידי ביטוי בפועל. כן? ויודקי הרכי לא בא לידי ביטוי בפועל, כיוון שלא נתן להם את הארץ. כן. כן, אתם רואים פה שתהליך הגאולה הוא נובע מן ההבטחה של הארץ. עכשיו, במהלך הגאולה יש מופתים, כן? הרבה מופתים. בעיקרון, בעיקר, 10 מכות. למה? למה צריך 10 מכות? פשוט, כי צריך לשכנע את פרעה להסכים. למה צריך לשכנע את פרעה? כיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח להם את הארץ.
אבל בכל אופן, אם לא כתוב על זה שאולי
נתן
את המקום,
למען ידעו
ישראל.
בוא נבדוק.
למען ידעו מצרים.
הבה נבדוק.
למען ידעו מצרים, אבל יש גם פסוקים שלמען ידעו...
תמצא לי אחד שאומר את זה. אין שום פסוק שאומר את זה.
לא ידעו, אבל כתוב למען יאמינו בזה או...
לא, כי למען יאמינו כי נראה אליך השם. זה באותות הקטנים שמשה עושה שם על ידי ישראל, עם הנחש, עם המים וזה. אבל זה למען יאמינו כי נראה אליך השם. אנחנו צריכים לזכור דבר מאוד חשוב, שאנחנו רוצים לדעת מה דעתה של התורה על איזשהו נושא. אני יודע שזה מהפכני, אבל הדבר הזה הוא בכל זאת נראה לי. כשרוצים לדעת מה התורה חושבת על איזשהו נושא, יש פשוט להסתכל בתורה. על מי זה נאמר? זה בפרשת בו, לא, זה נאמר לפרעה.
לא, גם הנושא במשה בוא אל פרעה, כי אני הזמנתי את דיבו וזה למען שיתי אותו תאי אל מגירות אחד, והסיבה השנייה למען תתפר, אבל זה נכון, זה נכון. הסיבה השנייה.
אתה צודק. זה נאמר, אתה צודק. כן, אבל זה נאמר על 3 המכות האחרונות. נכון, אתה צודק. כלומר, אבל השלב הראשון הוא קודם כל למצרים. אבל נסתכל בפרק ה, עכשיו בפרק ו, פרק ז, פסוק ה, או אפילו ד, ולא ישמע עליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי, את עמי בני ישראל, מארץ מצרים, משפטים גדולים, וידעו מצרים כי אני השם, בלתותי את ידי על מצרים, והוצאתי את בני ישראל מתוכם. בשלב הזה אין זכר לזה שישראל ידעו את השם. עכשיו, מה שאתה אומר, בפרשת בו, עכשיו פתאום, כן, ההסבר הוא פשוט מאוד, פרשת בו כתוב ככה, למען תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים ואת אותם אשר עשיתי בם, וידעתם כי אני השם. אז מתי תדעו שאני השם? בסוף, אחרי שתספר באוזני בנך ובן בנך, אז רטרואקטיבי תדעו שאני השם. אבל בזמן יציאת מצרים, מי יודע כי אני השם?
מצרים.
רק מצרים.
ומשה.
ברור? טוב, משה הוא גם מצרי. אבל...
כתוב כל הזמן, למען תדע כי אני השם, למען תדע כי אני השם.
למי זה נאמר? לפרעה?
על כל
מיני מצרים. על פרעה, ברור. זאת אומרת שהמטרה של יציאת מצרים היא שהאומה המצרית תדע את השם. כן.
מקביל לא למענכם בית ישראל
נסיתי למענכם. לא, זה משהו אחר, אני מדבר על כניסה לארץ.
זה לא העניין שגם להראות את הכוחות שיש כוחות מערך האוטומים?
אבל למי רוצים להראות את זה?
למצרים.
מה עם ישראל בשלב הזה? הם רואים את ה10 מכות, הם צופים? להם זה לא משנה כלום, זה לא מודיע להם את השם. ידיעת השם לא צומחת מזה, כיוון שהם לא הנושא של ההתגלות. במילים אחרות, אם היינו מוצאים מן הגניזה ספר תורה בלול שבו נמצא הסיפור מבראשית ברא אלוהים עד מבראשית ברא אלוהים עד מכת בכורות, היינו מסיקים את המסקנה הבאה. מצאנו ספר מעניין בחפירות הארכיאולוגיות, וראינו שמה כתוב שהאלוהים ברא את העולם כדי לברוא את האדם, ובסוף להתגלות אל האדם. לאיזה אדם?
למצרים.
זאת אומרת, מצרים בתור נציג התמצית של של התרבות האנושית אז, היא הראויה תחילה להתגלות הבורא. זה הזכות של מצרים. ולכן צריך את ההסכמה של פרעה כדי לשתף את אומות העולם דרך האישיות הפוליטית הזאת בגאולה של ישראל. כן.
אבל אולי סכום רזור דיוק
לברעה מפה שברכב שלחנו. זאת אומרת, זה לא סתם שאומה כזאת מולידה את ישראל. כלומר, עם ישראל לא יכל להיוולד מתוך אומה קטנה ושפלה. ברור? כן, זה סימפטום. זה סימפטום לגדלותה של מצרים. תראה איזה אומה גדולה זה מצרים. הם מסוגלים להוליד את ישראל. מי אמר את זה? התורה בעצמה בפרשת כי תצא. לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. זה נורא. מה זאת אומרת? איזה גירות הייתה שם? כל הבן הילוד, היורד, השליחור, וכל הבת תחיון. זה נקרא לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו, וזה תנאים. אבל יש כאן בשורשה של מצרים איזושהי גדלות. היא מולידה את הזהות ישראל. גוי מקרב גוי, בדיוק. כמו שמוציאים עובר ממעי אמו.
הרי הסיבה, משה ואהרון באו, קודם כל שלנו עם משה ואהרון
מדבר עם פרעה.
מדבר עם פרעה. איך פרעה לא יודע מי זה קודם כל.
נכון, אז המטרה היא שהוא ידע. עכשיו, מתי ידיעת השם של ישראל? אחרי היציאה. אחרי יציאת מצרים, במדבר, יש מה לספר לעם ישראל, אמרנו לו, אנוכי השם אלוהיך שהוצאתיך מארץ מצרים ואת עבדים, אל תדאג, יש לי עכשיו מה להסביר לך וכו'. אז תדע.
הרב גם אמר שהוא שבר את כל פרטי את ישראל.
מה?
מיוסף הם שידעו שאתה פתחה.
לא הבנתי כלום.
שבר שבר הרב אמר פחות פרטי את יוסף.
לא. לא שעצם הידיעה שיש אלוהים ושיש הבטחה, זה הם יודעים. אבל צריך להבין, אנחנו מדברים כאן במושגים מודרניים. השאלה שלך היא מאוד חשובה. לדעת את השם, במובן המקראי של המילה, זה לא לדעת שיש השם. זה לא תאיזם. ומי שלא יודע את השם הוא אתאיסט. זה משהו אחר לגמרי. כי זה שיש אלוהים, כל העולם ידע אז. זה לא היה חידוש. החידוש הוא אחר לגמרי. האם אני יודע מי הוא? כן? זה כמו לדעת אישה. כן? והאדם ידע את חווה אשתו. מה זה? עד עכשיו הוא לא ידע מי? כן, עד עכשיו הוא לא נפגש עם מה באמת. לא הייתה הידבקות של נפש בנפש. כן.
מי כאן חושב שכל המכות
לא, הם יודעים שזה מהשם, אבל השם לא נגלה עליהם. כלומר, זה כמו שאני יודע שפלוני דיבר עם אלמוני, אז אני יודע את זה שהם מדברים, רק הוא לא דיבר איתי. כלומר, אז אין גילוי פנים בפנים, אין ידיעת השם על זה. יש אינפורמציה לדעת. שוב, אני רוצה להזכיר בעברית מקראית, לדעת זה לא אינפורמציה, זה להיפגש, להתוודע אל האישיות המדברת. כן? וזה לא קורה במצרים. כן.
הרב אמר שבשלב הראשון במצרים הם ידעו את השם לפני בני ישראל.
נכון.
נראה לי שזה טועם וכחום. ברור שבני ישראל כבר ידעו את השם. אם השם כזאת ברוך הוא עושה להם ניסים, להם
הוא עושה... לא, הוא לא עושה ניסים לישראל, הוא עושה מכות למצרים. והוא מציל את ישראל מן המכות.
בדיוק.
אבל זה דרך השלילה. זאת התגלות דרך השלילה.
אז מה, בן אדם שמקבל מכות הוא לא, מי שמקבל ממישהו?
לא, מי שמקבל את המכות זה התייחסות ישירה אליו. כמו שאומרים, תקה אותי, אבל לפחות תתייחס אליי. נראה? זאת אומרת, וכאן צריך להבין מה המשמעות של מכות.
וזאת הידיעה במובן
ה... בריאת העולם נעשית ב-10-10 מאמרות. המאמר בורא את העולם. ויאמר אלוהים יהי אור, ויאמר אלוהים יהי רקיע וכולי. עכשיו, כל האמירות האלה, כל המאמרות האלה, יוצרות מסך בין הבורא לבין הנברא.
כמו שאמרנו בשיעור שעבר, שכאילו בגרות.
באיזה שיעור? פה זה היה? או בלמי?
עכשיו, הרב זה הגדר הגרות.
איפה זה היה?
פה.
זה היה פה? כן, זאת אומרת, המאמר מסתיר, כן, בסדר, המאמר מסתיר את הבורא, אבל הוא בעצמו גם גילוי שלו. לכן יש צורך לפרוץ את ה... כמו שאמרתי, אני חושב שדיברנו. כן, צריך לפרוץ את המסך של המאמרות, והפריצה הראשונה היא אלימה, היא עשר מכות, שהופכות בבוא הזמן לעשרת הדיבורות. כלומר, הדיבור הוא, אשר לומר, התקשות של המאמר, כלומר, זה יותר קשה מן המאמר, והידבר זה דיבור קשה, אמירה זה אמירה רכה וחזק, והמכות זה ההופעה האלימה, כן, שפורצת את המסך של המאמרות.
כן. אולי זה ככה,
שהמאמרות
זה כאשר הם היו נאמרות, אולם עוד לא קיים.
נכון, אז אין אף אחד
שקיים. עכשיו דיבור, זה כאילו התגשמות או...
זה המאמר אל מי שכבר קיים.
כן.
זאת אומרת, יש כבר אוזן שומעת, יש כבר התנגדות. לכן יש דיבור, ותחילה מכות. העידון של המכות זה הדיבורות.
זאת אומרת, זה גם מסך, אבל זה גם התגלות.
כן, אבל זה מסך מסתיר. התגלות מסתירה. כן. אני אסביר, כי ההתגלות היא למי? היא סתמית. אין למי להתגלות בבריאה. בבריאת העולם, זה על ריק. אז זה התגלות, אבל לאף אחד. ואז נוצר זה משהו מוזר. מישהו בא אליי עם מסכה. זה האופן היחיד שבו הוא יכול להופיע אליו. אז המסכה הזאת נותנת לי שני דברים. מידע שיש מישהו מאחורי המסכה. מצד שני, נותנת לחשוב שיש רק מסכה. עשרת הדיברות זה גם הפריצה הזאת, אבל במידת הרחבים. זאת אומרת, זה למצרים, זה לישראל. כל אחד לפי הכנתו המוסרית, לפי הכלי.
אני רוצה להגיד שהעם ישראל
ומצרים
לא... העם שזה דבר, המכות
הם
נגד הטבע.
הם ראו שזה נגד הטבע, הם ידעו שזה מת השם.
אין בעיה, רק אחר כך, דיברתם לבניכם, רואים מאחורת היסטוריה,
ראו... לא, לא, זה לא התבוננות. שוב, זה מחשבה מודרנית, איך שאתה חושב כאן. כלומר, להגיע למסקנה אינטלקטואלית, זה לא היה צורך. זה ברור שגם בני ישראל, כשהם נכחו במכות, ראו שזה על טבעי ושזה מת השם. אבל הם לא ידעו את השם על ידי זה, כי לא אימם דיבר השם אז. מה שאין כן, כשמישהו מקבל מכה ממישהו, זאת דרך התייחסות של האחד אל השני. אמנם זה אלים, אבל דרך האלימות הזאת יש דיאלוג. כן, נשים מוכות יודעות לדבר על זה. זה אחת החידות, למה נשים מוכות לא מגרשות? כנראה בגלל זה. כן, בדיוק. יש הקבלה, 10, 10, 10. כל דיברה מתאימה לאחד מן המאמרות, אחת מן המכות. שימו לב, כמה מכות היו במצרים?
50 על הים.
בואו נבדוק, כן? לפי רבי יהודה, היה נותן בהם סימנים. דצח, עדש ואחר. אם כן, יש שלושה חלקים לסימן. עודם ואש וקירות השן. שלוש. ועוד אחר כך אומרים, אלו 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא למצרים במצרים, זה דם, צפרדע, 10, נכון? אחר כך בא רבי עקיבא ואומר, לא עושה, לא רבי עקיבא, רבי אליעזר אומר, כל מכה הוא מכה שהייתה במצרים, הייתה, לא, הייתה מכה אחת, אבל על הים היה פי 5, נכון? זאת אומרת, לפי דעתו יש 10 מכות ועוד 50. לפי רבי יוסי הגלילי, כל מכה שהייתה במצרים הייתה של 4 מכות, ועל הים 200 מכות. ולפי רבי עקיבא, כל מכה הייתה של 50 מכות, ועל הים 250 מכות, עשו חשבון, יוצא תריאג. זאת אומרת, שהיו תריאג מכות במצרים, שם ההתפרטות של ה-10 מכות האלה, יש תריאג אופנים להתבונן על המכות של מצרים, כמו שיש תריאג מצוות הכלולות בעשרת הדיברות. מובן? אותו הדבר. שימו לב, אגב, כמה אותיות יש בעשרת הדיברות?
תריאג 620.
זאת אומרת, תריאג ועוד 7, נכון?
כן.
כנגד 7 מצוות מנוח או 7 מצוות דרבנן, כי אשר לרעך זה 7 אותיות אחרונות שהן כנגד מצוות דרבנן, אבל לכל פנים אתם רואים שיש פה הקבלה. 10 הדיברות נהיים תריאג מצוות, וגם 10 מכות נהיות תריאג מכות.
זה השלמה של התהליך או שיש את שלב האחרון של מעשר? יש דיבור קשה.
עשרה ניסים, כן, יש 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. אחר כך 10 גלויות גלתה סנהדרין. גם זה, כן. כן, תמיד ההתגלות, כל מה שיש התגלות שלמה היא ב-10. כן. ליהי אור, נכון, כן.
גם ליהי אור?
לא, גם זה לא קשור ליהי אור, אבל יש איזה קשר, כן, ברור. עכשיו, זאת העבודה גדולה, שצריך כמובן לעשות אותה בצורה מעמיקה ביותר. כאן הייתי רוצה למשל להתייחס למכות. בפרשת וירא מופיעות 7 מכות, בפרשת וירא, ועוד 3 מכות בפרשת בו. למה? כי יש אופנים שונים לגמרי של התגלות הבורא ב10 מאמרות. 7 מאמרות באות לידי ביטוי בהיסטוריה, בזמן, 7 ימי הבריאה. ויש 3 מכות שנוגעות לראשיתה של הבריאה. ובראשית ברא אלוהים, למשל, ויח כל בכור במצרים, ראשית אונים והעולה חם. הבכור הוא הראשית של האומה. וזה מכוון כנגד, בראשית ברא אלוהים. אז זה כבר נראה שזה רטרואקטיבי, נכון? השאלה, למה מי שחילק את הפרשות חילק אותם כך?
לא, אני שמעתי שבכלל זה עבודה של גויים, היה חילוק לפרשות.
לא,
זה הפרקים.
הפרקים, הקפיטול, כמו שקרה בדף הזה שחילקו בכותל, נהגו לומר אלה הקפיטלח. כן? לא, זה באמת חלוקה של גויים, של המדפיס הנוצרי, כמו שיהודי מומר, בומביירי.
זה לפרשות?
מה? הפרשות? זה חכמי ישראל. היו בזה שתי מסורות. הייתה מסורת בבלית, של חלוקה לפרשיות תוך שנה, זה מה שאנחנו עושים. יש החלוקה הארץ ישראלית ב3 שנים וחצי, שהייתה נהוגה עוד בימי הרמב״ם, בכמה קהילות, והיום כבר לא קיים. כן? אבל החלוקה הזאת היא כמובן, מה?
יש מאמר יותר מפורט על כל השיטות של חלוקה
פרשיות,
אני
אוהב לך. כן? יופי. עכשיו, כן, 7 המכות האלה עניינם לבאר את ההבחנה בין מצרים לבין ישראל דרך ההיסטוריה. ולכן יש מכות שמכוונות להסביר את ההבחנה בין ישראל לעמים בגלל המאורעות ההיסטוריים. אחר כך, זה כבר בגלל מאורעות יותר עניינים, בגלל דברים יותר מתקיפים. שבוע הבא, אני לא יודע אם אני אוכל להסביר את זה, כי אני במילואים שבוע הבא, אז לא השיעור הזה מתקיים. יום ראשון אני פה. יום ראשון אני מגיע, אבל שני שלישי של מי חמישי אני לא.
נעשה
זה ראשון, אולי יום ראשון. טוב, נראה, נחצה חשוב. טוב, על כל פנים, מה שמבדיל את ישראל ממצרים באופן בסיסי, זה קודם כל, זה של זרע אברהם, יצחק ויעקב. מה קרה לאברהם? מה מבדיל את אברהם מכל העמים? זה שהוא גבר על הטבע. הרי היה, מכניסים מישהו לכבשן האש. לפי חוקות הטבע מה יוצא מזה? נשרף, לא יוצא, כן. כמו המקווה שלו. אבל אברהם יוצא מגובר על חוקות הטבע, הוא גובר על הנהר. אברהם, העברי שעבר את הנהר. הנהר זה כוח החיים המחיה על פי הטבע את החברה, והוא עובר את הנהר. ולכן, כשיש מכה בנהר, מכת אדם, מצרים נפגעים וישראל לא. כן?
זה הגדול, אבל זה עם
הרבים. לא. הסיפור של כבשן האש, כתוב, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, מן האש שלך. וזה האגדה הזאת, היא כנראה אמת היסטורית. פעם אולי אנחנו נלמד על זה, איך אנחנו יודעים שזו אמת היסטורית, אבל נגיד אם תאים לספק לי, אפשר לדבר על זה גם שאברהם עבר את הנהר. ואז מה אם זה אגדות? מה, זה לא נראה לא דרך? זה לא יכול לעבוד. עכשיו, התכונה של אברהם זה ההתגברות על הטבע. יצחק אבינו, ואז יכולה להיות טענה של פרעה, נכון, אבל יש גם ישמעאל. אז מה, למה אתם טוענים להיות מנהיגי ההיסטוריה ולעזוב אותנו מאחורה? הלו, יש גם ישמעאל. אומרים לו, כן, אבל לישמעאל אין מסירות הנפש של יצחק. מסירות נפש של יצחק. זה באמת, מיוחד מאוד, זה באמת המסירות נפש של הצפרדע. יכולה להוות מכה למצרים שאינה מכה את ישראל. כתוב, כן? שנכנסו גם לתנורים, זה כך כתוב בתורה. הצפרדים נכנסו גם לתנורים, למה? כי השם אמר. זאת אומרת, הם נשרפו בתנורים, אלו לקיים את מצוות הגורש. מסירות הנפש של יצחק אבינו. האומר, פרעה בסדר, איזה שבכם גם מסירות נפש? נו, ולעשיו אין? הרי מצאנו רק שתי דתות בעולם שבהן יש תופעות של עלייה על המוקד מסיבות דתיות. היהדות והנצרות. לא, 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 לא. אין אצל המוסלמים הרעיון הזה של עלייה על המוקד לשם מלחמה, מלחמה זה מלחמה, זה משהו אחר. כן. אז אם אתה כבר מת במלחמה, אז לא אומר לך, תשמע, יש מה, הקדושים של הנצרות? זה עשה רושם אדיר באימפריה הרומאית. הם נרדפו הנוצרים. כן, על ידי הרומאים, וגם הם מתו מות גיבור, גיבורים, בקלקסאות וכדומה. אבל אומר משה, בסדר, אתה צודק, אבל אנחנו גם בני יעקב. בני יעקב, שלא רצה להיקבר בארץ מצרים, למה? עתידה הארץ להפוך לקינים יהיו מרחשים תחתיי. מעניין, מה כל כך מפריע ליעקב הקינים? מה? כי הוא מת, מה זה? כן, זאת אומרת, יעקב רוצה לשלוט על הקינים. הקינים זה הראיה שיש בישראל השראת שכינה. כן, כי הרי אמרו החרטומים, אצבע אלוהים היא. למה? אומר רש"י, כי אין השד שולט על דבר שהוא קטן משעורה. נכון? שעורה. אם כן, על זה נאמר, והנה השד ניצב עליו, עליו ולא על אברהם ועל יצחק. כן?
ו... את הקשר בין קינים להשראת שכינה.
כן, זאת אומרת, זהו תחום שבו הכוחות, כוחות הקישוב, כלומר, הכוחות הרוחניים, האחוזים בבריאה, אין להם שליטה. יש צורך כאן בהתערבות מלמעלה. זאת אומרת, להיות כלי מדבר השם. זה הסגולה של, של בית יעקב. כי פניו של יעקב הינו כפני אדם הראשון. כן? בסדר, אז יש כאן טענה של פרעה שאומר, בסדר, אתם צודקים, בני אברהם יצחק יעקב, אבל אתם החלטתם בדור מן הדורות להתערב. אתם התבוללתם בתוך מצרים, נכון? הרי יוסף הוא זה שהחליט להתערב. אומר משה, טוב, צריך נבדוק. ואז פתאום בא הרוב, טורף את מצרים, לא טורף את ישראל. למה? כאן כתוב בתורה לראשונה, דווקא במכת הרוב, מה שלא כתוב במכות הקודמות. והפלטי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי יושב עליה, לבלתי היום שם ארוב. מה התשובה כאן? יוסף, כשהחליט לערב אותנו עם מצרים, שם אותנו בארץ גושן ולא בתוך מצרים. זה מגלה שלמרות ההתערבות, ההתערבות היא גמורה. ולכן כשיש מבחן של תערובת, הערוב, זה פוגע במצרים ולא בישראל. מה? כן, כי היה רק בארץ גושן. בעבור תשבו בארץ גושן, כי תואבת מצרים כל רועי צאן, אמר להם יוסף. זאת אומרת, המטרה היא לא להתערב במצרים.
מה עם השכנות?
מה?
מה עם השכנות?
השכנות. זה אחר כך, ותמלא ארץ אותם, זה אחר כך. אבל זה לא הם ביוזמת ראשי האומה. זה דבר טבעי שקרה בגלל הריבוי, הרוג הישראל. לכן יש צורך להזכיר את ארץ גושן דווקא בהקשר הזה. כן, אחר כך יש עוד שלוש מכות, אבל אני רואה שכבר הזמן עובר ולא נספיק את הכל. אין מה לעשות. עכשיו אתם אומרים ביום ראשון להמשיך את...